אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה עריות!
עכשיו ברדיו על הגל, יאללה עריות, עם אופק ברקוביץ' וניקול אמינוב.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית, אני חזרתי, לא הייתי תוכנית קודמת כי הייתי חולה, אז היום ניקול מאחרת קצת, אנחנו, היא עוד לא איתנו, אני אופק ברקוביץ', ומתארח איתנו איתן אלי מלך, תגיד שלום.
שלום.
ועל הסאונד יש לנו את זיו המלך שלנו. איתן, אתה רוצה להציג את עצמך קצת לפני שנתחיל?
כן. אז אני איתן, בן 17, מפנימיית הדס הנעורים.
זהו.
גר בשומרון, באריאל.
בסדר גמור. טוב, היום, מה הנושא שלנו היום? אנחנו הולכים לדבר על ערכי צהל. רוח צהל, מה שנקרא. אתה מכיר את רוח צהל?
לא.
שמעת עליה קצת? אתה אישו?
קצת בגדנה, חוץ מזה לא הרבה.
מה נושא בגדנה? אני לא זוכר האמת. טוב, רוח צהל, למי שלא מכיר, זה כאילו כזה תעודה או משהו כזה של הערכים שחייל צריך לשמור עליהם בצהל. יש לדעתי באזור השבעה ערכים, אני כתבתי אותם, אני פשוט לא זוכר את המספר. אנחנו הולכים לדבר עליהם, על החשיבות שלהם, למה הם חשובים, כמה הם חשובים, מה צריך לעשות כדי לשמור עליהם, ולשמוע את דעתו של איתן, כי מעניין אותי האמת. טוב, נתחיל? מוכן?
כן.
סבבה. ערך ראשון, הגנת המדינה, אזרחיה ותושביה. מטרת צהל היא להגן על קיומה של מדינת ישראל, על עצמאותה ועל ביטחון אזרחיה ותושביה. מה דעתך?
נכון.
כן, נכון.
אני מסכים עם כל מילה, ובאמת, אנחנו צריך לשמור אחרת משמור על המדינה אם לא אנחנו.
נכון. אני חושב שבסופו של דבר, הפואנטה של רוח צהל, הרי כולם יודעים שהמטרה של צהל זה להגן עליה, כאילו אף אחד לא צריך שיספרו לו את זה. המטרה של רוח צהל, זה כאילו להגיד, להסביר ללוחמים ולאנשים שעובדים שם, למה הם שם, ומה הם עושים פה בעצם. אני חושב שאחד מהערכים פה, אולי נדלג קצת, אחד מהערכים זה שליחות, תחושת שליחות. זה כאילו, הפואנטה של הערכים, זה להסביר לאנשים שהם הולכים ועושים את זה, למה הם עושים את זה. רבה. אוקיי, האמת שזה חלק מערכי היסוד. אני חושב שאנחנו נדלג עליהם, כי הם די פשוטים. אנחנו נעבור לערכים המרכזיים. אוקיי. דבקות במשימה וחתירה לניצחון. החייל יילחם ויפעל באומץ לב נוכח כל הסכנות והמכשולים שבפניו, וידבק במשימתו בנחושות ובתבונה.
אני חושב שחלק מהדברים באמת נכונים. שאם באמת אתה צריך לעשות משימה, אתה באמת צריך לדבוק בדבר שאתה עושה כמה שיותר, כדי שהמשימה תצא, בוא נגיד, מוצלחת יותר, ולהקריב גם פשוט, יש פעמים ש...
אתה חושב שיש גבול? כי האמת שאת החלק שלא הקראתי זה עד כדי חירוף הנפש, שזה יענו עד שאתה מת.
כן, כן, גם.
מה כן? אם אתה מוכן למות, אז מה הגבול?
שיש חלק שגם מוכנים לחרף את נפשם בשביל זה, בשביל להגן על המדינה.
עכשיו, שאלה, אני עושה קצת ספוילרים, זה קצת לחלק השני, אבל בתור מישהו שלא רוצה ללכת לקרבי, איפה אתה מרגיש שזה פוגש ויפגוש אותך?
רוב החברים שלי באמת הולכים לקרבי.
נכון.
ובאמת זה בין הדברים היחידים שהם באמת מפחיד אותי, ש... יש סיכוי שחלקם אולי לא יחזרו?
אבל אתה מרגיש בתור מישהו שלא הולך לקרבי, או למשהו במודיעין אמרת, טכנאי, טכנאי נכון? אסור לספר?
כן.
אתה אין לך את השיבוץ עדיין, אז זה חוקי.
כן.
קיצור, או משהו במודיעין, או מורה חייל, זה הבחירות שלך. נגיד מורה חייל זה מסקרן.
נכון.
איזה דבקות במטרה יש למורה חייל? אני המורה חיילת שלי תרביצי אחר כך. איפה אתה מרגיש שכאילו צריך את זה דווקא בתור מישהו שהוא לא לוחם? ללוחם נורא פשוט, זאת אומרת, דבקות במטרה, כי אם אתה לא מבצע את המטרה, זה...
נגיד במישהו שהוא אחרי מחסן, אפשר להגיד, שבאמת מביא מדים, מביא נשק, מביא דברים כאלה. אם לא יהיה אותו, מי יסדר את הדברים, מי יביא לחיילים, מי ידע כשיש להם את הדברים, מה שהכיתש דואגת לחיילים שבוא נגיד קצת חסר להם, אם חסר להם דברים, אם משהו קורה בבית, דברים כאלה, מה שהכיתש עוזרות לזה ואחראיות על זה.
נכון, האמת ש... אולי האמת שלא חשבתי על זה. באמת, כאילו, את הערך הזה ספציפית, כקראתי עליו, כאילו, הוא נורא כתוב באופן של פעל באומץ לב, נגד סכנות, ואז אתה אומר, איזה סכנות יש כאילו למי שמטפל מחסן? אולי יש משהו במה שאתה אומר. אני חושב ש... אם מישהו, גם אם מי שמטפל אחרי על המחסן, לא יעשה את המשימה שלו כמו שצריך, ולא כל הזמן ינסה לעשות הכל כמה שיותר טוב, בסופו של דבר זה כן יפגע בחיילים שלנו, ואז זה גם יפגע במשימה של החיילים שלנו.
כמו שלימדו אותנו, כל התפקידים חשובים, אמנם לא באותו מידה, אבל הם חשובים, כי אם לא יהיה תפקיד אחד...
דווקא זה לא מה שלימדו אותנו בגדנה, שתדע לך. זה בדיוק היה הנקודה, שהכל חשוב באותה מידה. אפילו אם אני לא לגמרי מסכים, אבל הכל חשוב. אוקיי. הערך הבא זה אחריות. החייל יראה עצמו שותף פעיל בהגנה על ביטחון המדינה, אזרחיה ותושביה. החייל יפעל תוך גילוי מתמיד של מעורבות, יוזמה ושקידה בשיקול דעת ובמסגרת סמכותו.
מסכים עם כל מילה?
כן, לרוב אתה תסכים עם כל מילה. הערכים פה הם די בייסיק. שאלה...
למה?
גם למה, גם איך זה בא אליך בתור מישהו שהוא לא לוחם, וגם אפילו אם אתה חושב ש... עד כמה רחוק צריך לקחת את זה?
אחריות בצבא יכולה גם לבוא... באפילו אם יש לך תורנות מטבח, אם אתה לא מספיק אחראי בשביל לבוא ובאמת להיות על הזמנים, וגם להיות אחראי זה גם להיות על הזמנים, שזמנים זה קודש בצבא, ולהיות אחראי על הנשק שלך, שזה באמת הדברים הכי חשובים.
זה ספוילר לאחר כך.
ולהיות באמת אחראי, בוא נגיד, על החיים שלך, כי אם לא תהיה אחראי עליהם, אף אחד לא.
ועל החיים של חברים שלך.
גם. אם אתה מפקד.
לא, גם אם אתה חייל. יש איזה אחריות כזאת. אני חושב שגם זה פה. אני פשוט עושה ספוילרים כל הזמן. טוב, אחר כך אנחנו נדבר גם על זה, כי זה גם פה. מכיסו הכל. תקשיב, רוח צהל זה אחד הדברים המטורפים שתדע לך. אתה צריך ללמוד אותה.
אני צריך.
איפה אנחנו? אמינות. חייל יציג דברים כאביתם בשלמות ובדייקנות, בתכנון, בביצוע ובדיווח. ויפעל כך שראה ומפקדיו יוכלו לסמוך עליו בביצוע המשימות. חלק, כאילו, זה מרגיש לי שני חלקים. רוצה לדבר על שניהם?
כן.
לדבר?
כן.
לדבר? להקריא לך שוב.
כן,
אתה יכול להגיד למי שמספסר. החייל יציג דברים כאביתם בשלמות ובדייקנות, בתכנון, בביצוע ובדיווח. ויפעל כך שראה ומפקדיו יוכלו לסמוך עליו בביצוע המשימות.
אוקיי, אני מבין. נגיד ומישהו לא מספיק בטוח עם הנשק, אז החבר שלו לחדר רואה שמשהו שם לא קורה בצורה הכי נכונה, בוא נגיד, ונאותה, אז הוא יכול וצריך ללכת למפקדים ובאמת לדווח על זה, כי לשחק עם נשק או דברים כאלה, או אפילו סתם כאילו משחקי שהם, בוא נגיד, אלימות, לא הולכים יפה נראה לי בצבא.
לא מתאים על זה שם, אבל זה קורה מלא.
זה גם חלק מדיווח ודברים כאילו...
אבל אתה מבין את השני חלקים?
כן.
אז אתה מבין את זה איפה אני מפריד ביניהם? אתה רוצה לדבר על הראשון? אוקיי, החלק הראשון, אני פשוט אסביר לך איפה הפריד.
כן.
אוקיי, יופי. החייל יציג דברים כאביתם בשלמות ובדייקנות, בתכנון, בביצוע ובדיווח. זה כל מה שקורה לפני ואחרי המבצע. אני כחייל חייב ומחויב לתת מידע אמין ונכון כל הזמן. זה החלק הראשון. לא לחסות משהו שעשיתי לא בסדר, גם אם זה כנראה ישלח אותי לכלא. חלק השני זה ויפעל כך שראה ומפקדיו יוכלו לסמוך עליו.
שיסמכו עליו.
כן, שאתה תהיה מספיק בן אדם אמין בסופו של דבר. לאו דווקא במה שאני מדווח, כמו במה שאני עושה באותו רגע. אם זה... פשוט לתת תחושה שאנשים יכולים לסמוך עליי. אני חושב שבסופו של דבר, זה נושא נורא נורא גדול, אני שוב אדבר קצת על הפרספקטיבה של לוחם. אם אתה לא יכול לסמוך על מישהו שאיתך בגדוד כשאתה לוחם, אי אפשר לעשות שום דבר. אני בסופו של דבר צריך להיכנס עם הבן אדם הזה לבתים, צריך להילחם איתו. אם אתה לא סומך על בן אדם שנמצא איתך, זה באמת אחת הבעיות הקשות. יש כאילו, גדודים שמשנים את כל המבנה שלהם בשביל זה. אתה לא יכול להילחם עם בן אדם שאתה לא סומך עליו.
נכון.
ובתור תומך לחימה?
גם אם אני צריך איכשהו, אפילו אם אני אחראי על מישהו שאני צריך להביא לו נשק, אני לא יודע אם אני יכול לסמוך עליו אשכרה ב-100% שאני מביא לו דברים.
נכון. החלק הראשון של לדווח כמו שצריך.
שאם נגיד, ושוב, שוב במחסן, אם אני מביא למישהו מדים ונשק, אני מדווח על זה. אם פתאום אולי שכחתי או כאילו לא הבאתי משהו, אני חייב לדווח על זה במלואו, בלי להסתיר כלום.
נכון. טוב, נבא. דוגמה אישית. החייל לינג על פי הנדרש ממנו וקיים את שהוא דורש מזולתו, מתוך הכרה ביכולתו ובאחריותו בצבא ומחוץ עליה, להוות דוגמה ראויה.
תחזור שנית ולאט בבקשה.
החייל ינהג על פי הנדרש ממנו ויקיים את שהוא דורש מזולתו, יעני חבר שלו, מתוך הכרה ביכולתו ובאחריותו בצבא ומחוץ עליה, להוות דוגמה ראויה.
אז גם נראה לי גם תומכי לחימה ולא רק לוחמים באמת צריכים להראות באמת שהם, בוא נגיד, מסודרים, ובאמת להראות את זה שבוא נגיד צהל באמת שומר על הנראות של איך החיילים שלו נראים ואיך הדברים קורים ואיך דברים אשכרה מסתדרים.
נכון, אבל זה מעבר לזה. יש את הדוגמה של להיות מסודר ומדוגם בציבור כשאתה חוזר הביתה, אבל דוגמה אישית זה מעבר. זה להראות שאני בן אדם טוב, כאילו, יופי, אני מדוגם וכל הזה, ואם שוטר, אם ממצדיק יבוא, אז אני לא אקבל דוח, אלא אני ילך וירק על מישהו, כי הוא לא בא לי טוב בעין. דוגמה אישית זה עניין קצת מעבר. אני חושב שצבא רואה את כל החיילים שלו, כנורא משהו שמייצג, כל חייל מבחינת הצבא, נורא מייצג את הצבא. אתה לא יכול להיות חייל וכאילו, טוב, זה חייל אחד ספציפי. כאילו, לא, פשוט, מבחינת צהל, אתה לא יכול להיות חייל ולהגיד, צהל בחיים לא יגיד, טוב, זה חייל אחד ספציפי, זה לא אנחנו. מבחינת צהל, כל חייל בצהל, הוא חלק מה, הוא הצבא. הוא מייצג את הצבא. אם זה ללכת ולהיות מדוגם, ושכולם צריכים להראות אותו דבר, שיש על זה הרבה ביקורת, על גלח, בלי זפם, בלי זקן, דברים כאלה. זה מההתחלה הזאת של הדוגמה האישית הזאת, להיות בן אדם טוב, לעזור, לא לפגוע באחרים סתם. בסופו של דבר יש מקרים שצהל צריך לא לקחת אחריות בכל זאת. לא כל החיילים מושלמים, צערנו הרב. אבל החלום המושלם של צהל זה שבו הוא יכול להסתכל על כל חייל וחייל ו לראות את ההתנהגות שלו גם בתוך הצבא וגם מחוץ עליה, ואני חושב שבעיקר מחוץ עליה, ווואלה להתגאות בכל מה שהם עושים. זה הלוואי עלינו.
מסכים?
יופי. חיי אדם. החייל התנהג באופן מושכל ובטיחותי בכל פעולותיו מתוך הכרה בחשיבותם העליונה של חיי אדם. בעת לחימה יסכן את עצמו ואת רעיו במידה הנדרשת לביצוע המשימה. זה קצת מוזר.
אני לא בטוח מסכים עם זה.
כלומר?
כי באמת שאם באמת יש חשש לסכנה של החיים מרובים, אז הדבר הראשון שאולי בן אדם יעשה זה כן יגן קודם כל על הקבוצה שהוא נמצא בה, כי אם זה נגיד רגע, שכחתי קוראים לזה.
קדוד, פלוגה.
קדוד. לא, פלוגה, סליחה. אם זה נגיד הפלוגה שלך, אז אם נגיד וזורקים משהו, אם זורקים עזר כלשהו, אז כן, אולי אתה היחיד.
עזר זה אויב זרק רימון, למי שלא יודע.
אז אתה אולי, או חברים שלך גם, יקפצו עליו ובאמת תגנו פלוגה שלמה, ואולי כן, מישהו אחד יאבד את החיים, אבל אולי 20 איש היו מסביב לרימון, באמת ינצלו בגלל זה.
זה הנקודה.
אבל זה גם, זה לאבד את החיים שלך.
נכון.
ולהציל 20.
זה שאלה קשה. אני חושב שהרבה אנשים מתלבטים קצת. כי אני חושב ש הרבה אנשים שאני מכיר, הבעיה המרכזית שלהם בללכת לקרבי זה אני לא רוצה למות. אתה יכול להגיד.
גם שלי.
נכון, יופי. בסדר, אנחנו מקבלים. אבל זה, דווקא זה, כאילו, קצת נוגד את עצמו. מצליח היום אומרים לך, החיים זה הדבר הכי חשוב והכי קדוש שיש, ואתה תשמור עליהם בתור חייל. תדבר, אל תעשה שפת סימנים.
כן, ומצד שני,
אני אומר לך, כן, אבל אם צריך, תסכן אותו. כאילו, אני מבין מה הם אומרים, כי זה כאילו, יסכן במידה. בסופו של דבר אי אפשר להילחם בלי לסכן את החיים שלך. אתה לעולם לא תצא מזה לגמרי נקי. אבל זה מעניין, זה מעניין. כאילו, אני חושב שכשניכנס לצהל, נבין את זה קצת יותר. אבל בסופו של דבר, לפני כל מבצע שהם עושים, יש הערכת סכנה. אם זה מסוכן מדי, גם לנו, ולא כולם מסכימים עם זה, אבל גם לאנשים מסביב, לעזתים, ללבנונים, למי שנמצא מסביב, אם זה מסוכן מדי גם להם,
בגלל זה גם לא זורקים את הצד אטום.
או כי אין לנו, אחת מהשניים. תלוי את מי אתה שואל. יש תיאוריות בנושא. טוב, תואר הנשק, שזה גם מעניין. דיברנו על זה קצת, כי אנחנו מרמים. חייל ישתמש בנשקו ובכוחו לביצוע המשימה בלבד, אך ורק במידה הנדרשת לכך, וישמור על צלם אנוש אף בלחימה. החייל לא ישתמש בנשקו ובכוחו כדי לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים ובשבועים, ויעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה בחייהם, בגופם, בכבודם וברכושם.
כן, אני מסכים עם כל הדברים, פשוט לא כולם. כי כן, נכון. הבן אדם שקיבל נשק לא אמור לשחק איתו סתם, או בוא נגיד לא אמור סתם לראות באנשים כשבא לו וכל מיני כאלה. אבל יש מקרים שכן, גם אם הבן אדם לא, בוא נגיד כשאומרים לו עצור והזדה, הוא פשוט ממשיך לרוץ כמו, נכון, יכול להיות שזה ישראלי או יכול להיות שזה מישהו שהוא
לא קשור,
אויב, אבל זה לא משנה אחד מהשתיים. זה פשוט, זה כאילו כן, אני מסכים עם זה, ופחות.
אני חושב, אני אנסה להסביר את מה שאתה אומר, תגיד לי אם אני טועה. הנקודה שלך, זה שצהל ידוע בתור הצבא המוסרי בעולם, ולפעמים לדעתך הוא מוסרי קצת יותר מדי.
כן.
לשמור על החיים של אנשים, כי נשק זה מסוכן, זה חשוב, אבל זה לא צריך לעלות על לסכן את הלוחמים שלנו יותר מדי.
כן, נגיד אפילו בשומרון, יש לך, בוא נגיד, 6 מוצבים בכל הכניסה לאריאל, אבל עדיין, איכשהו תמיד יש שם, וזה במקום בדיוק שיש לך 3 אנשים שהם תמידים עם נשקים מותנים, ואיכשהו עדיין יש לך שם פיגועים. למה? כי קודם כל אתה צריך לעשות את הנועל לפני פתיחת ירי, שהבן אדם צריך לעצור להזדהות, ואז רק אתה יורה לו ברגל או ביד שיעזוב את הנשק, עד אז הוא כבר יכול לפגוע ולהרוג.
אתה מכיר תנאים לפתיחת בערי?
כן, בערך.
בערך. כן, זה האמת ש... אני חושב ששינו אותם מאז המלחמה, ואז שינו אותם שוב בגלל התקרית שהייתה עם החטופים. זה היה מזעזע. אבל אני האמת שאני קצת מסכים בנושא. אני חושב ש... בסופו של דבר זה נורא חשוב, לוחמים לא יכולים לקחת נשק ולראות במי שהם רוצים, אבל כן, כאילו הנועל פתיחת ירי המקורי, אני לא יודע איך הוא עכשיו אחרי השינויים שהוא עבר שוב, אבל אני יכול להגיד לכם שהמקורי לדעתי, כאילו אתה בשלב מסוים אתה מסכן את הלוחמים יותר ממה שאתה מסכן את מי שאתה נלחם בו, וזה מהלך לא חכם במיוחד במלחמה אף פעם. או יש את זה, ויש, אני לא יודע אם הם מדברים על זה ישירות, כי זה, אומרים נשק, אתה תמיד חושב על איזה M16, אבל גם נועל דפיקה בגג. זה הנועל שיש בחיל האוויר, אני חושב שהם ביטלו את זה לאיזו תקופה, אבל כרגע עדיין קורה לדעתי, שאומר שאם אנחנו מורידים בית, בעזה, בלבנון, בלא משנה מה, בעיקר בעזה לדעתי, כי נורא צפוף שם, אנחנו לא פשוט מורידים את הבית, אנחנו מודיעים, אנחנו שמים את זה משהו על הגג, אנחנו מודיעים לאנשים, הם בורחים בזמן הזה, אז
זה תמיד מה שעושים לפני ש, בוא נגיד, מפילים בניין, או לפני שפורצים למקומות. קודם כל מודיעים להם, בוא נגיד, יום אפילו 24 שעות לפני שהולכת להיות כניסה, או אווירית, או תת-קרקעית, או אפילו רגלית, תמיד מודיעים, תמיד דואגים שלא יהיו שם אזרחים, ורק מי שמתחבא תחת למנהרות.
עכשיו בשלב מסוים, כאילו, בתור אדם שהוא דווקא לא לוחם או לא טייס, אתה שואל את עצמך, אוקיי, ואיך אנחנו נוריד ככה מישהו? כאילו, אוקיי, אתה מוריד את הבית, אבל הודעת לו לפני שאתה מוריד את הבית, הוא יצא מהבית. ואז יש את כל ה... יש תיאוריה, יש אנשים שאומרים, כאילו, אתה יודע, שומרים שהם לא יצאו, ואז אם יוצאים מורידים אותם, אבל כמה מוסרי אפשר להיות? יש גבול. לדעתי לפחות. צהל להישאר בשלו. לצערנו הרב, עד שהוא ילמד. או לא. דווקא צהל, זה גוף שנורא לומד.
בוא נקווה שהוא ילמד.
יש סרטון שראיתי לא מזמן, על מישהו ששירת בצהל כצלף, והוא דיבר קצת על החוקים, והוא אמר שכאילו, בסופו של דבר צהל זה גוף שלומד. תמיד צהל לומד. אין שום דבר בצהל שקרה שאין עליו תחקיר, תחקיר מעמיק, או תלוי כמה צריך, אבל תחקיר מה עשינו טוב, מה עשינו לא טוב, מה אנחנו יכולים לשפר. אם המבצע נכשל, אז בכלל, כאילו, איך הוא נכשל, למה הוא נכשל, איך הגענו למצב שאנחנו מוצאים מבצע שמגיע למצב כזה, מה חישבנו לא נכון לפני, מה חישבנו לא נכון תוך כדי.
תמיד יש לך שיפור שימור.
נכון, תמיד, תמיד, תמיד יש תחקיר. אז בסופו של דבר, צהל זה גוף שלומד. אז כל חוק שיש, כמעט כל חוק שיש בצהל, זה חוק ש... הומצא ונבנה על היסטוריה וניסיון של אנשים אחרים. זה לא בית ספר שאומרים, לא מתחשק לי, לא יודע, שהם יאכלו בכיתה, אז הם לא אוכלים בכיתה. לא, זה הכל נבנה על משהו שקרה למישהו בעבר. אז נגיד, הוא דיבר על חוק שאומר שאסור לך לראות עד שמשהו קורה, עד שכאילו, הוא בוודאות מאיים על החיים של הקבוצה שלך, של הפלוגה. ואז אתה אומר מצד אחד, אוקיי, כאילו, למה לחכות כל כך הרבה זמן? אם אני הייתי יורה לפני שתי דקות, הייתי מוריד אותו.
מצד שני, אתה גם סכן את הפלוגה, אם אתה...
לא, אני לא מדבר אם אתה מסכן את הפלוגה, אני מדבר, יש לך עירייה כבר, קו נקי, אולי אפילו לא הורג, רק פוצע אותו. אסור לפצוע גם, יש איזה חוק מוזר כזה. כאילו, אתה צריך להשתדל לו לפצוע בצורה מוזרה, כי בלה 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 בלה. ואז אתה אומר, כאילו, למה לא? זה מסכן את הפלוגה. אבל... אתה חושב על זה קצת יותר, בטח גם אם נקרא, בטח היה מקרה כזה פעם, אם הוא היה יורה, אז יכול להיות שאנשים היו שומעים, יכול להיות שאנשים היו רואים, יכול להיות שבסופו של דבר, אם החמאס או העזה, או הם אנשים יחסית נורא נקמנים, זה לא שאתה יורה באחד מהם, והם כזה טוב, בסדר, אחד פחות.
לא, בדרך כלל כשאתה יורה באחד, אנחנו מקבלים הם, גשם.
כן, הם מחזירים קצת. הם לא אוהבים...
לא. מורידים להם מי שלהם.
האמת שגם אנחנו לא, בדרך כלל. או, תלוי את מי אתה שואל, אבל זה כבר פוליטיקה אחרת. טוב, הבא, כי קצת התמאמנו. מקצועיות. איך היה לי שף לרכוש את הידע המקצועי ואת המיומנות הנדרשים לביצוע תפקידו, וישימם תוך התירה לשיפור מתמיד של ההישגים האישיים והיחידתיים.
הנה, תראה, בחיל האוויר, אתה חייב להיות מקצועי, אין לך סיכוי שאם אתה לא תהיה מקצועי. לא יעלו אותך אף פעם על מטוס. ובשריון, אתה נכנס לתוך טנק, עם עוד בוא נגיד ארבעה אנשים, אתה חייב להיות הכי מקצועי שלך, גם אם אתה ביורה, או גם אם אתה בנהג, או אפילו אם אתה מאחורה, אתה חייב להיות הכי מקצועי שאתה יכול, כי ברגע שאתה לא מקצועי, יש סיכוי שיהיה משהו, או...
אני חושב שהאמת שמקצועיות זה כאילו ערך שחשוב גם ביום יום. בסופו של דבר, כדי שבן אדם יתקדם וישתפר בכל מה שהוא עושה, הוא חייב להיות הכי מקצועי שאפשר. אני חושב שההגדרה שלהם למקצועיות קצת מוזרה מבחינתי. הייתי יותר קורא לזה שאיפה למצוינות אפילו. אבל בסופו של דבר, אם אין לך את כאילו, אם אתה עוסק במשהו ואתה לא תיכנס בו כמו שצריך, ואתה לא כל הזמן תשאף ללמוד יותר ולעשות את זה טוב יותר. ביום יום אפילו, עזבו כאילו צהל, לנגן על פסנתר או לעשות תוכנית רדיו, אם אתה לא מנסה ללמוד ולהשתפר כל הזמן, אז אתה לא מתקדם. בצהל זה קצת יותר משמעותי. אם אתה לא לומד ומשתפר ועושה את זה כמו שצריך, אתה מסכן מחברים שלך, את האנשים מסביבך, גם אם זה אנשים שהם בכאילו מהמדינה שאתה נלחם נגדה, זה גם מסכן אותם. אז כן. יש לך משהו להוסיף?
לא.
דווקא בתור מי, שוב, לא לוחם?
לא.
לא? אוקיי. משמעת. החייל יפעל כמיטב יכולתו לביצוע מלא ומוצלח שנדרש ממנו על פי הפקודות ועל פי רוחן. החייל יקפיד על מתן פקודות חוקיות בלבד ולא יציית לפקודות בלתי חוקיות בעליל. כמו באזרחות.
כן. מסכים? מסכים עם זה. המפקד שלך לא יכול פתאום לתת לך פקודה לכתכין לי קפה.
נכון, האמת שהוא יכול.
אבל הוא צריך לשמור, להישאר על...
לא, דווקא זה פקודה חוקית. היא לא...
החוקית.
עכשיו זה מוזר אם מישהו יבוא ויגיד לי לך תכין קפה, אבל המפקד...
אבל אם נגיד מישהו ילך, אם מישהו, המפקד יגיד לך לך תראה באיזה...
לא, אני
אוהב. מישהי בירושלים.
שוב, זה ההבדל בין... זה ההבדל בין להכין קפה ללראות במישהו. הבדל קטן, קטן. קצת משהו, כמה שנים בכלא משמעותי.
פשוט לא חוקי.
נכון. אבל... בסופו של דבר יש הרבה פקודות בצד, למרות שהם פחות עושים את זה עכשיו, הם היו עושים את זה יותר פעם. פעם היו פקודות בצהל שפשוט היו מלא קדרים. אתה יודע מה זה קדר? קדר זה השתבות של קליטה דרך הרגליים. בדרך כלל או נשים, או בגיבושים, או בדברים כאלה, עשית משהו לא טוב.
כן, נותנים לך עונש. קרה לי בגדנה ביום הראשון. עשתה לי נעון.
מה, שכיבות צמיחה?
לא.
מה היא עשתה?
הפרעתי לה בבעזה הראשון, ביום הראשון, כי לא הייתי מוכן לזה, לא ידעתי מה אני נכנס. אז הייתי צריך רגע אישור.
אוקיי,
יפה. אז היא אמרה לי, כאילו היא נתנה לי את הבקבוק, והיא אמרה לי, רוץ לשם, תניח את הבקבוק, תחזור לפה. ואז כאילו חזרתי, ואז היא רוץ לשם, קח את הבקבוק, כאילו אמרה לי שאלה, רוץ לשם, תחשוב על תשובה, קח את הבקבוק, תחזור.
מה זה שאלה? שאלה פילוסופית או כאילו...
שאלה כאילו על מה עשיתי, מה עשיתי היום, מה עשיתי היום לא טוב.
אוקיי.
והיא עשתה לי את זה, זה היה קרה בשעתש. כאילו, לא אפילו בזמן שלנו.
בזבזה לך זמן?
כן. ובאמת, כאילו, הבנתי מה עשיתי, ובאמת התיישרתי. ומאז היה יותר טוב.
אתה בעד קדרים?
כן.
כן, אתה חושב שזה בסדר?
כן. אפילו פה בפנימיה, אם רוצים.
אני קצת מסכים.
אם אתה לא קם בבוקר.
יש הרבה תלונות, היו הרבה תלונות על קדרים. כאילו, זה כמעט ולא קורה בצהל יותר, חוץ מבתקופה הראשונית שלה, הטירונות. כי היה מלא אנשים שהתלוננו על זה, כי בסופו של דבר זה קצת חרה. זה קצת הרבה. אני יכול לספר לך מי אמר לי את זה? כפיר. כפיר הוא לוחם בכפיר, כן, אנחנו עוד מעט נתייחס לזה שיגיע. כפיר, לוחם בכפיר, הוא לא בסיירת.
נכון.
עכשיו שם דיברתי עם כפיר, כפיר בכל זאת בכושר ואחלה כפיר. שאלתי אותו, תגיד, כאילו, איך לא הגעת לסיירת? מה היה שם? אז הוא אמר לי, וואלה, הייתי צעיר יותר, הייתי ילד קצת טיפש. הגענו לגיבוש, עשו לנו כמה תרגילים, ואז המפקד שלנו אמר לנו לקחת שק חול מצד אחד לצד שני. אז לקחתי שק חול מצד אחד לצד שני. ואז, אוקיי, סיימנו לעשות את זה, ואז המפקד שלנו אמר, יופי, עכשיו תחזירו את השקי חול. אז הוא רב עם המפקד שלו, ואז גיבוש, מעיפים אותו.
ברגע שאתה רב עם המפקד, מעיפים אותך?
תשמע, אם אתה מתחיל לצרוח על המפקד, אז כן, הוא רב איתו פיצוצים, לפי מה שהוא הסביר, אני יודע, אבל הוא אמר שהאקשן היה נחמד.
ואז העביר אותו מהסיירת לחטיבת...
הוא הגיע לגדודים.
לגדוד כפיר?
כן. תצרפי אלינו, אנחנו צריכים אותך. תגידי שלום, ניקול.
רגע.
הופה.
שלום, וואי מצטערת, היה לי עיכוב בדרך, לא נדבר עכשיו, מזעזע, תיזהרו מנתן יחבים.
אוי ואבוי, יש מה סיפור מעניין.
טוב, איפה אתם?
אנחנו, האמת שכמעט סיימנו את הערכים, אנחנו עכשיו כמעט, שניים לפני האחרונים, ברעות. החייל יפעל מתוך אחווה ומסירות לחבריו לשירות ו... יחלץ תמיד לעזרתם כשהם זקוקים לו או תלויים בו, חרף כל סכנה וקושי עד כדי חירוף הנפש.
מדהים. רגע, גם איתן איתנו כאן.
אמרנו לו שלום, הכל בסדר.
וואי. טוב, אני כאן הצטרפתי.
היית פס רגע?
זהו.
יאללה, איתן תתחיל.
לרוב, כמו במלחמה הזאת, היה מלא סיפורים על אנשים שנפצעו בשדה הקרב, ובאמת החיילים לגדוד שלהם באמת... עזבו הכל ובאמת עזרו להם להגיע בשלום, ובאמת היה גם את החילוץ של החטופים, שהיה באמצע הקרב יריות חילצו 3 חטופים.
נכון.
4, 3?
איזה מאחד מהם, אתה צריך להיות ספציפי.
של, נראה לי, של, היה 2 בנים, אני זה, לא, 4.
אוקיי, אני לא יודע למי אתה יודע.
של נראה לי נוער גם מני, אם אני זוכר נכון.
אה, זה היה 3 לדעתי.
שלושה,
נועה ו... אני לא זוכרת.
מהמרפסת, אני זוכרת שהראו את החילוץ עם המסוק.
כן.
וואי, זה היה
סרטון מטורף.
אחד הימים הטובים, הכנו עוגיות באותו יום כדי לחגוג.
איזה מלך שהוא ירד ככה כולו מהמסוק.
אז באמת זה היה באמצע קרב יריות, ובאמת אחד מהנשים במיצה הזה... לצערנו, לא חזר.
נכון.
אבל בזכותו המבצע הזה צלח, והיום הם בישראל.
כן, אני חושב שבסופו של דבר זה ערך שרואים אותו גם הרבה בתוך הצבא, וגם עכשיו במלחמה יצא לנו לראות אותו הרבה מחוץ לו. היה מלא סיפורים גם בשביעי באוקטובר של אנשים שהם לא חיילים, שעשו דברים מטורפים. יש אנשים ש...
רחל מאופקים.
נכון, זה פחות ראות, אבל היא פסיכופתית והיא מגניבה בטירוף.
היא מטורפת.
באמת, אחת המטורפות. זה לא עובד ספציפית עם הזה, אבל אני מת עליה. יותר היה אנשים, אני זוכר לפחות 2 סיפורים של מישהו שקפץ על רימון בשביל חברה שלו, ואחד שקפץ על חברה שלו וחטף את הכדורים במקומה.
יש את הסיפור של... לא רוצה לטעות בשם, שהם היו כל הפלוגה וזרקו רימון, והוא קפץ והציל את כל החברים שלו. גם היה כזה, רואי כלי לדעתי. אבל זה לפני 4 שנים, זה לא במלחמה.
היה אצלנו באריאל, היה פעם אחת פיגוע, שהיה בשמירה, יש לנו שמירה לפני הכניסה לאריאל, שרכב הגיע, ובדיוק 2 אנשים, שבמקרה היו באותו זמן בשמירה, שהם היו בני זוג. הם היו, נראה לי, קרובים לחתונה. אז באמת, כן, הייתה אנדרטה מאוד יפה בבית ספר, למשך כמה זמן. שבאמת, לפי מה שלפחות האישה שלו סיפרה, שהם היו שניהם בבוטקה, כאילו, הוא בחוץ, היא בפנים, והוא באמת סגר את הדלת והגן עליה, בוא נגיד, בגופו, כאילו, שמר עליה שהיא תהיה בחיים. ברגע שהוא ראה את האוטו מתחיל פותח בער, הוא באמת דאג שהיא תישאר.
היא ניצלה.
היא ניצלה. היא היום בחיים.
אחלה גבר.
מדהים.
אני חושב שבצהל, אני קצת אעביר את הנושא לשירות עצמו, רואים את זה הרבה, דווקא ברגעים של הלחימה עצמם. אני חושב שאם תשאל אותי ואת ניקול, כמישהו שאנשים שלא התגייסו ורוצים קרבי, שאלתנו למה קרבי, אנחנו, הדבר הראשון שנגיד לך זה המדינה, ולהילחם בשביל הארץ, והחברים והאחים בבית.
זהו.
אבל כששואלים אנשים שהם, לפי מה ששמעתי כמעט תמיד, אנשים שהם כבר בתוך זה, ושהם היו שם, וכשהם אשכרה נלחמו, שואלים אותם, למה עשית את זה? למה קפצת על רימון? למה יצאת למרות שירו? הם אומרים, וואלה, הדבר היחידי שעליי בראש, זה החבר שלי מהפלוגה שהיה לידי, שאם אני לא יוצא, הוא צריך לצאת, או... אני חייב לצאת, אחרת הוא גם יכול להיפגע. אז זה כאילו, זה משמעותי בצבא.
זהו, זה מה שאני אוהבת בצהל, אתם צוות, וכל אחד שם בא בשביל השני, והיא מוכן ליפול אחד בשביל השני. זה חברות כאילו מדהימה, זה משפחה, זה הצוות שלך. זה משהו שמדהים בעיניי בצבא. וגם לא, גם מקרובים שלי שמעתי שהם כאילו אמרו, אני לא נוטש את הצוות שלי לבד שם, אני כאילו הולך להילחם. זה מדהים.
אני חושב שזה גם נורא משנה את בטירוף את החוויה של השירות. אחותי, היה לה שירות לא מוצלח במיוחד, היא לא נורא נהנתה ממנו, היה לה סיפור קצת יותר מסובך, אבל חלק משמעותי מזה שהשירות שלה לא הלך טוב, זה, היא לא הסתדרה עם הצוות שלה. הם היו רבים כל הזמן, לפי מה שהיא סיפרה לי, הם כולם היו נורא נורא תחרותים, וזה לקח את זה למקום נורא לא בריא. זה לא היה תחרותי של אני ואת עושים ספרינטים, אז אני... שנינו נדחוף אחד את השני, זה היה תחרותי בשנינו נעשים ספרינטים, אז אני אשים לך רגל, כדי שתפלי בדרך. כן, אז היא נורא סבלה. ו... זה כאילו נורא קיצוני, כי מצד אחד יש לך את הסיפור הזה, מצד שני, אני מכיר סיפורים כמו סיוון, סיוון וייל, זיכרונו לברכה, שקיבל אפנדצית באמצע הלחימה, והיה צריך לנוח, והדבר, כל מה שהמשפחה שלו אומרת, זה שכל הזמן שהוא היה בבית, כל מה שהוא רצה לעשות, זה לחזור ולהצטרף לצוות שלו, ולעזור להם להילחם, כי איך יכול להיות שהוא יושב בבית, ומפקיר את הצוות שלו שנמצא בפנים.
אני ראיתי חייל באחד הפעמים בחדשות, ראיתי חייל שהיה במיטה בבית חולים, והוא כאילו היה כולו תחבושות וכולו זה, והוא באמת, הוא לא הפסיק כאילו להגיד, שהוא ברגע שהוא נהיה יותר טוב, הוא חוזר כאילו כאילו ברגע שהוא חוזר לתפקד בצורה טובה, הוא חוזר לזה הקרב, כאילו הוא לא משנה את הראש.
אנשים פסיכופטים, אבל אז זה קשר לכל החיים.
וואי לגמרי, זה באמת אנשים מדהימים לדעתי, אחד אחד.
אני חושב שזה אחד מהדברים שאני הכי מחכה לו, אם יגיע היום ואני אשתחרר מצהל, ואני לא אחתום מלא קבע לנצח מצחים, יהיה לי את ה...
אתה משקר לעצמך שזה לא יקרה.
יהיה לי את החברים של אחרי צהל, שנלחמתי איתם, ושהם היו איתי בכל מקום, ושהם סבלו איתי את הטירונות, וכולנו שונאים את אותו מפקד כי הוא מעצבן. זה דברים כאלה שכאילו, אני חושב שהכי, תכלס אנחנו בפנימיה, אז יש לנו כאילו משהו קרוב לזה בערך קצת, אבל זה כאילו, מה שיש לנו פה על סטרואידים.
כן, לאבא שלי היה, לאבא שלי, כאילו האנשים שהוא היה איתם בצבא, לפני כמה שנים, כאילו לפני איזה 3-4 שנים בערך, כאילו הם כולם נפגשו בבית שלו, ובאמת באו לעל האש, ובאמת כאילו דיברו, ו...
מדהים.
אני עד היום חושב שהפעולה...
הוא בן 60, הוא רק אומר.
עד היום אני חושב שהפעילות הכי מגבשת שיש בעולם, זה לסחוב אלונקה. אין, אתה לא יכול לסחוב אלונקה עם מישהו, בלי לסיים חבר שלו.
תלוי אם אנחנו... אם אנחנו צוות מגובש.
כן, אני חושב שזה, זה פעילות שמגבשת בסופו של דבר.
לא, בצבא נראה לי זה גם אוטומטית יגבש, זה לא כמו אימונים וזה.
וואי.
כי בכושר קרבי שמביאים לנו כאן, זה טרור, סתם לא, זה בסדר.
אנחנו פשוט נורא מוזרים, אנחנו כאילו, עוד לא בשלב שממש סבלנו מזה, אז אנחנו בדיוק איפה, אנחנו נלחמים כדי להיכנס מתחת לאלונקה.
בדיוק.
ואז... סיפורים כמו של רפאיל ומרקו, שאנשים רבו כדי לא להיכנס לאלונקה.
טוב, אתה נכנס לאלונקה גם אם אתה כבר לא יכול.
כן, אבל זה שונה מלעמוד עכשיו 5 שעות.
כן.
לא לזוז. אף אחד לא מחליף אותך.
180 קילומטר. לא בדיוק חצי שעה שרפאיל הריץ אותנו קצת בחול, ואז אמר לנו, טוב, תסחילו עכשיו קצת, ואז טוב, הביתה. אני מתאר את זה נורא קל, זה לא היה כזה קל, אני קצת סבלתי, אבל כאילו...
זהו, הריצה בחול הייתה סבל.
דווקא הריצה? אני מסחילה גם אחותי.
אני, האנשים גמרו אותי. כל אחד נדחף אחד עם השני, מנסה להגיע, אני מתחת לאלונקה כדי ללכת קצת.
וואי, כמו בספרינטים של ליתן, שהיה באימון האחרון, כולם נדחפים אחד בשני.
וואי, כי... אוקיי, הוא אמר יום סיירות, נכנסתי לזה, אני מבחינתי יום סיירות, ואתם כולכם מפריעים לי להגיע לגוז.
זהו, שעקבת אותם וקצת אני כזה, כן, לכו. וואו.
זה היה אימון טוב, אתה לא היית.
זה היה אימון נורא.
תתבייש.
אימון הבא, אתה בא, מחר.
נכון.
כן?
מחר?
לך מדעצים?
אני לא יודע, אין לי פעילות.
לא נורא, תבוא לכושר קרבי.
אני אבוא.
טוב, נעבור לנושא הבא.
גם מחר הוא עושה אימון רגיל.
מה זה אומר אימון רגיל? כאילו, כן. טוב. אבל זה הבא, שליחות. החייל יראה בשירותו הצבאי שליחות. יהיה נכון לתרום כל שביכולתו להגנת המדינה, אזרחיה ותושביה. זאת בהיותו נציג של צהל הפועל מתוקף ובמסגרת הסמכויות שניתנו לו על פי פקודות הצבא.
שוב, שליחות. שליחות יכולה לבוא בכל מיני מובנים. גם כמורה, אפילו כמורה חייל, שליחות יכולה לבוא כבן אדם שבא לעזור לילדים שאולי לא יודעים על הצבא ולא יודעים איך להיכנס אליה. ובאמת לא יודעים, בוא נגיד, כלום עליה, זה באמת יכול לבוא ולהסביר על מה קורה, על איך נכנסים, על מה זה טירונות, גם אם הם עשו טירונות 0-2. זה גם, בוא נגיד, נחשב טירונות. אמנם לא כזאת קלה, אבל גם טירונות.
לא כזאת קשה.
לא כזאת קשה.
לא כזאת קשה.
כן.
לא, אולי אנחנו סתם, אולי זה קשה לחלקם.
הכל יכול להיות.
אני חושב שזה... בצורה מסוימת קשה. בסופו של דבר, הפוינטה של טירונות, מעבר להכל, זה כאילו להכניס אותך למסגרת. להעמיד לך במקום, לצאת לך משמעת, קצת קאדרים. זה בטח לא נחמד, אף אחד לא נהנה, כאילו, להיכנס לצבא וכלום מוכרח לסתום את הפה ולעמוד בחד כל הזמן.
זהו. יש כאלה שבכלל לא מתאים להם.
כן, זה... אנשים חיים את החיים שלהם, עושים מה שהם רוצים כל הזמן. הכי קרוב למישהו שמשתיק אותם זה המורה בבית ספר. ואז מגיע מישהו שאומר לך לעמוד בחטא ולשבת בשקט כל היום.
נכון.
זה, גם טירונות 0-2 זה קשה, פחות.
זהו, מטירונות. אבל לא, בעיניי כל תפקיד הוא תורם. פעם הייתי במחשבה אולי קצת שקויה, אבל היום אני חושבת שבאמת כל תפקיד הוא באמת חשוב, וכאילו יש אנשים שמתאינו לתפקיד הזה, ויש אנשים שמתאינו לתפקידים אחרים. כל אחד לפחות תורם באיזשהו דרך ו... לא, פשוט לא מתגייס.
נכון, כמו שכבר אמרנו, כמו שלימדו
אותם. כולם חשובים.
כולם חשובים.
אני חושב שאני חוזר לשליחות רגע. אני חושב שזה קצת מוזר, כאילו, אני מבין את הפואנטה לשים את זה ברוח צהל. קצת שני, למה אתה צריך לספר לאנשים? כאילו, זה לא שאם תכתוב ברוח צהל שליחות, אז הם יהיו כזה, אוקיי, אני חשוב. או זה לא שאם לא תכתוב ברוח צהל שליחות, אז מישהו שכל החיים שלו רוצה להיות לוחם, אני אהיה כזה. למה אני פה בעצם? אני לא רלוונטי.
הוא יודע שהוא עושה שליחות לארץ שלו, ובאמת בא ועושה משהו בשביל זה.
בדיוק. כאילו, זה עניין של, נגיד, תואר הנשק. להגיד לאנשים ש... כאילו גם אם... יש... ברור שאנשים יודעים את זה במקום מסוים, אבל גם זה עדיין חשוב להגיד לאנשים, אתה צריך לדעת מתי הגבול, ואתה לא יכול לראות בכל מה שאתה רוצה, ואתה צריך לדעת מתי להפעיל, מתי להפעיל ואיך, כמה וכוח. אבל להגיד למישהו שליחות? זה לא שאם אני אצעק עליך אתה חשוב, אתה תרגיש חשוב, וזה גם לא שאם אני לא אצעק עליך אתה חשוב, אתה פתאום תרגיש פחות חשוב. זה קצת מוזר לי. אני חושבת שאני פשוט מוזר.
לא, יכול להיות זה הרגשה של הבן אדם.
זהו, זה הרגשה שלך. נישית לא כזה הבנתי את העניין של השליחות, אבל אם מדברים על שליחות, לפי דעתי כל תפקיד הוא שליחות מסוימת, לא משנה לאן אתה הולך.
נכון.
אתה עושה את זה בשביל... מטרה מסוימת בשביל לעזור. זה הפואנטה בסוף של להתגייס.
חד משמעית. טוב, נצא להפסקה קצרה.
כן, הפסקת שיר.
שיר, ארץ חמדת אבות.
ארץ חמדת אבות.
שיר מעניין מאוד.
כן, הייתה נוסף הרצוב, בואו תכירו את השיר.
זה עובד עם ערכי צהל.
אה,
שמנו את זה.
חזרנו. טוב, אז אנחנו עכשיו נראיין את איתן, כי בכל זאת הוא העורך כאן, ואנחנו רוצים לדעת עליו קצת יותר על העניין של הצבא. אז איתן, ספר לנו איזה תהליך אתה בגיוס, מה קורה, מה נשמע?
אז יש לי כמה תהליכים. אחד מהתהליכים זה באמת מדרך האתר של מיטב. שלשם אני אמור ללכת לאוטו תכנים, או שריון, או איסוף קרבי.
זה לפי המנילה, כאילו.
זה, כן. או הגנה. ושוב, בגלל שאני פחות אוהב את... בוא נגיד, בגלל שאני פחות רוצה להיות בקרבי, אז באמת חיפשתי דרך, בוא נגיד, לעקוף את זה, ובגלל שבפנימיה יש אפשרות ללכת לבוא נגיד, סוג של 800, כאילו סוג של מודיעין.
אני חושב שאתה יכול לדבר על תוכנית תכלס, תוכנית עצמה לא מסווגת.
של תוכנית תכלס, שבאמת קורית בפנימיה, אז באמת... סליחה, יש לי... יפה הייתי.
תוכנית תכלס.
אוקיי. אז בתוכנית תכלס באמת באים לפנימיה, ובאמת מראים לחניכים ביוט ב' איך באמת 8200 עובד, ואיזה תפקידים אתה תוכל לעשות כשתיכנס לתוכנית, ולפי מה שהראו לנו, אפשר להיות טכנאי, אפשר להיות...
אני לא זוכר, אני זוכר מטפס, ואני זוכר...
יש מטפס, יש...
זה כאילו כמו עתודה?
לא. עתודה זה יותר באמת ללמוד, ובאמת גם עשו לנו כאילו סיור בבסיס, על זה אני מאוד מצטער, אבל אני פחות יכול להרחיב.
זה בסדר.
אבל בעיקרון התפקיד שאני רוצה הוא באמת יותר להיות באמת יותר להיות במחשב, הוא יותר בוא נגיד טכנולוגי, הוא עוזר בדיוק באותה צורה כמו כל שאר התפקידים, פשוט לא בגבעים, ולא בוא נגיד שיכול לסכן.
למה מטפס נחשב מסוכן?
מטפס נחשב, לא, פשוט אני מפחד מגבעים.
זה בעיה אחרת.
וואו, אני אוהבת גבעים.
וואי, האמת שכן.
אין על גובה.
כן.
רגע, ומה זאת אומרת לא מסכן, כאילו...
כי התפקיד שאני רוצה, נראה לי שאני יכול להגיד את השם של התפקיד.
טכנאי?
טכנאי מודיעיני. אני, תקראו בגוגל, אני לא ארחיב פה. אני גם לא בטוח שאני יכול.
אם הם יכולים לקרוא על זה בגוגל, אתה בטוח יכול להרחיב. נכון.
טכנאי מודיעיני בעיקרון הוא יותר כזה עוזר ברגע שבוא נגיד אפילו רשת כלשהי, כאילו ברגע שיש כלשהי תקלה או כלשהו משהו ושצריך לטפל בו מיידית, אז אנחנו מקבלים, לפי מה שהבנתי, דרך אתר כלשהו, אנחנו מקבלים תלונה על משהו שקרה, ובאמת יכול להיות הולכים וכאילו מטפלים בו, ובאמת דרך אפליקציה אנחנו עושים את הכל, כאילו כל מיני דברים כאלה, ובאמת הפרויקט האכלס עובר, כאילו כזה, במקום שאתה הולך לקרבי ולכל מה שיש לך, כאילו הוא פשוט בוא נגיד עושה לך, סוג של איקס כזה על כל מה שעשית, ופותח לך דף חדש בצבא, כדי באמת להיכנס למודיעין, גם אם לי לפחות אין את
הנתונים.
נתונים מתאימים למודיעין, אין לי דפר מתאים, הדפר שלי נמוך מדי.
והפרופיל גבוה מדי.
הפרופיל גבוה מדי והדפר נמוך מדי.
מה זה פרופיל גבוה מדי?
פרופיל שלי 72.
זה גבוה מדי למודיעין?
כן. זה כאילו...
מה זה גבוה מדי למודיעין?
זה פשוט מתאים יותר מדי לקרבי.
לא, פשוט... יותר קשה, אם יש לך פרופיל קרבי, אז יותר קשה יהיה להגיע למודיעין. זה גם ככה היה קשה, כאילו לפני המלחמה, ועכשיו הם אפילו עשו את זה יותר קשה. אתה כאילו צריך להיות נורא נורא נעול על זה, ונורא להילחם איתם, ולעבור מלא מבחנים. האינסטינקט שלהם זה כאילו, מ-72 יופי. כנס לטנק, כאילו.
רגע, ואז במנילה לא סימנת שאתה רוצה את התותחנים ושירים?
סימנתי שאני רוצה הגנה, כי באמת מה שהבנתי זה יותר לתפעל את כיפת ברזל, ובאמת ליירט, בוא נגיד, טילים מהאויב, אז הפרויקט באמת הוא עוקף את כל מה שעשית עד עכשיו, זאת אומרת שלמי מי שעכשיו שומע אותי ורוצה ללכת לקרבי, אז הוא יכול...
רוצה ללכת לא לקרבי.
לא, סליחה, ורוצה ללכת למודיעין, או אפילו רוצה לנסות משהו אחר שהוא לא קרבי, יכול בכיף.
בתחום המודיעין, לא...
כן. לא בכל התפקידים של המודיעין, זה ספציפי מאוד תפקידים, שלפי דעתי גם הם מאוד מגניבים, ואני מאוד אוהב את זה. ואני מרגיש שאני גם יותר, בוא נגיד, מוכן ללכת למודיעין, מאשר מוכן ללכת לקרבי. כן. אז באמת הפרויקט נותן לך אפשרות ללכת למקומות שעוד לא ניסית, שיכול להיות שאם אתה כותב, אתה מנסה לפתוח לעצמך את האפשרות להיכנס למודיעין, ולא נותנים לך. אז זה באמת דרך מעולה לנסות ולראות אולי הכישורים שלך נמצאים במקום אחר. אם הם לא בקרבי, אז הם במודיעין. אם הם אולי לא במודיעין, זה אולי בדברים אחרים.
נכון.
רגע, ויש לך חוץ מזה, שפעם רצית להיות מורה חייל, לא?
נכון. המחשבה הראשונה שלי שרציתי הייתה בהתחלה להיות מורה חייל. אני באמת ניסיתי כל מה שאני יכול, כשעשיתי רעיון אישי עם מי שהייתה החיילת באותו הזמן, באמת דיברתי איתה ואמרתי לה כאילו את כל הדברים שהייתי צריך, ובאמת ביקשתי ממנה, ובאמת חפרתי על להיות מורה חייל, אבל בגלל הדפר שלי, שהוא יותר מדי, בוא נגיד, גבוה בשביל להיות מורה חייל.
למה כמה דפר צריך בשביל מורה חייל?
40.
נו.
הדפר שלי הוא 50.
נו, זה לא גבוה מדי, זה 10 נקודות מעל, פשוט...
למה? אבל גם אם יהיה לך פרופיל גבוה, דפר גבוה יכולים לקחת אותך להיות מורה חייל.
נכון. כן, פשוט הפרופיל שלי...
הפרופיל יותר בעייתי.
ברגע שהפרופיל היה פחות מ-72, היו לוקחים אותי להיות תומך לחימה, יכול להיות רוב הסיכויים שאז היה...
הבנתי.
מורה חייל. אני באמת חושב שאם תריב איתם על זה כבר עכשיו, אז...
אם אתה רוצה לשבור לי רגל, אני אלך למורה חייל.
לא, כל בסדר, אם נשבור לך רגל זה מחלים.
נו, אתה...
אבל אם תריב איתם, יכול להיות שתצליח לסדר משהו.
אני אגיד לך...
אני אומר שבנים יכולים בשנייה להיכנס לקרבי כך.
כן.
מה זה מגניב? יש, כאילו, לי זה מגניב, אני מבסוט, אבל יש חבר'ה שקופים עליהם את זה, איתן מסכן.
זהו.
אם לא היה לו את התוכנית, היה מסיים בטנק, למרות שהוא בכלל בחיים שלו לא רצה להיכנס לאף מכונה אף פעם.
נכון.
לא, זה נכון, אני מסכימה. פשוט חשבתי על הצד הנשי שלנו, כאילו, כן קשה להיכנס לזה.
אני מסכים, מאוד אפילו, ואני באמת רק אומר לכל מי ששומע מהצד, באמת היותר שהוא נשי, שלפי דעתי באמת צריכים לפתוח את כל התפקידים שיש לגברים באותה מידה.
הכל פתוח, טכנית.
הכל פתוח.
באופן תיאורטי, כאילו.
רק תיאורטי.
לא, אין נשים בהכל, כי לא התקבלו להכל, אבל עובדתית קיים, כי יש לנו מישהי במתכל.
נכון.
אם מישהי יגיע למתכל, לא נראה לי שדובדבן יהיה בעייתי.
אז מי שרוצה, אני בעד.
תלחמו על זה.
אל תפסיקי לנסות ותמיד תנסי.
או, איתן, זה ממש מקסים.
מוטיביישנל ספיץ'. טוב,
רגע, אז...
נעשה אקטואליה?
אקטואליה? איתן מסרפת לנו לאקטואליה?
יאללה, אקטואליה. היא נשאר לנו 5 דקות, כי אנחנו חפרנו בחלק הראשון.
אני הייתי ממש מופתעת שעשיתם רק... לא, אבל זה מקסים. ערכי צהל זה חשוב.
האמת שכן. טוב, אקטואליה. את רוצה להתחיל? אני מתחיל?
תתחיל אתה.
אוקיי, אני מתחיל. כמו שכנראה כולכם ראיתם, ואני מקווה מאוד שכולכם ראיתם, לא מזמן פרסמו רשימה של 34 חטופים שמוגדרים חטופים הומניטריים.
אמן שיחזרו.
אבל אמרו שהרשימה לא אמיתית.
היא רשימה אמיתית, פשוט חמאס הקץ, ובמקום, כאילו כל הפואנטה של הרשימה זה לדעת מה המצב שלהם, והם לא, הם רשמו שמות.
אז הם פשוט רשמו שהם מחזירים ולא מבטיחים חיים.
כן, הם לא רשמו מי חי, מי מת, מי איבד חצי מהגוף שלו בדרך. יש לך רשימה של שמות שממש מפתיע, הם בשבי, כאילו, וואו, איזה מפתיע, מי ידע דבר כזה. אבל הם מוגדרים כהומניטרים, כל אחד מהסיבה שלו.
הבנתי.
והם כאילו אמורים להשתחרר ראשונים. עכשיו...
שכוללים את כל משפחת ביבס, חוץ מהאבא.
באמת?
לא, הם כולם.
כולם?
כל משפחת ביבס.
כן.
די.
שוב, אבל לא יודעים...
אני לא ידעתי.
לא יודעים אם הם בחיים או לא.
וואי, אני... באמת? גם הילדים?
כל הפעימות שיצאו,
גם הילדים,
האבא אמור לצאת בפעימה האחרונה.
וואי.
הילדים אמורים לצאת בפעימה הראשונה, והאימא אמורה לצאת בפעימה השנייה.
יואו, שמו, אני בשוק לשמוע את זה עכשיו, לא ידעתי את זה.
וואי, אני, האמת שאני גם הייתי, מה זה משמח.
הייתי בטוחה שהם במצרים או משהו.
וואי, חס ושלום, איך את מדברת.
לא, זה, וואי, אני יוצא
להפקיע,
אני
בעלם.
גם הילדים, וואו.
בוא נקווה שהם...
אמן, אמן. גם אלי שרבי חוזר.
נכון.
כאילו, אני מקווה שהוא בחיים עדיין, אבל הוא חוזר לדעתי בפעימה השנייה.
וואו.
אלי שרבי חוזר בפעימה השנייה.
עכשיו, הבעיה הנוספת שיש עם הנושא, שזה קצת פוליטיקה, אז אנחנו לא ממש ניכנס לזה, אבל... אנחנו צריכים לסיים? אוקיי, אז אנחנו מסיימים.
טוב, אז...
שיר אחרון לסיום.
נהננו איתכם.
נכון, היה כיף. איתן, אני מקווה שנהנית.
תודה רבה.
תודה לאיתן.
יאללה, ביי.
ביי ביי.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.